הרב בני לאו.
לאחר גלות יחוניה ושיעבוד ירושלים לשלטון בבל, שלח צדקיה המלך משלחת אל נבוכדנצר. אנחנו לא יודעים מה בדיוק הייתה המשימה שהטיל המלך על המשלחת, אל עשה בן שפן, גמריה בן חלקיה, שני שליחים שהובילו משהו אל בבל מטעם שלטון, או השלטון הכפוף לבבל שביהודה, אבל ירמיהו יודע על המשלחת ומוסר להם איגרת מטעמו, איגרת מטעם הנביא שמיועדת לכל המנהיגות היהודית בבבל. ככה נפתח הפרק שלנו, פרק כ"ט, אלה דברי הספר, אשר שלח ירמיה הנביא מירושלים אל יתר זקני הגולה, אל הכהנים, אל הנביאים, אל כל העם אשר רגלה נבוכדנצר בבל, אחרי צאת יחוניה המלך והגבירה, ביד אל עשה וגמריה אשר שלח צדקיה. זאת אומרת, האיגרת הזאת היא חלק מדואר דיפלומטי. אני לא בטוח אם המלך בכלל יודע שלתוך הדואר הדיפלומטי שלו משתרבבת איגרת של הנביא. זה לא מסמך שלטוני, כי הנביא אף פעם לא היה חלק מהממסד. אבל המסמך הזה שאנחנו קוראים בפרק כ"ט, זה ממש מסמך בהיר שלם, שמגדיר בשפתו של ירמיהו בדבר השם, את מה מצפה השם מהגולים. אותם אלה שעכשיו חיים במסופוטמיה על נאורות בבל. הציפייה היא שגרה. תחיו בשגרה, חיי משפחה, פרנסה, כנראה חקלאות, והעיקר, העיקר, תדרשו בשלום העיר, תתפללו לשלומה של בבל, כי בשלומה יהיה לכם שלום. זה ביאור מאוד מאוד פשוט של היהדות שמכירה במציאות של קהילה יהודית שאיננה בארץ ישראל. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שיש לנו תפילה לשלום המלכות. מכאן ועד עצם היום הזה, כל קהילות הגולה ישענו על קולו של ירמיהו וידרשו בשלומה של העיר שבה הם חיים, מתוך אמונה שבשלומה של העיר יהיה להם שלום. אבל אז, בשלב הזה של הפרק, פתאום ירמיהו מעביר את האיגרת למלחמת פולמוס, מלחמה חריפה נגד איזושהי מפלגה שנמצאת בבבל, מפלגה מאוד מאוד מציסה שמעוררת את העם בקולם של הנביאים, להפוך את המציאות של בבל למציאות זמנית, למרוד בבבל ולשוב לעלות חזרה לארץ ישראל. ואומר ירמיהו בנבואה שלו כאן, באיגרת בפרק כ"ט, אל אותו העם ששומע את הנביאים בבבל, הוא אומר, אל תשמעו, אל ישיעו לכם נביאיכם אשר בקרבכם וקוסמכם, אל תשמעו אל חלומותיכם אשר אתם מחלמים, בשקר הם נבאים לכם בשמי, לא שלחתים, נאום השם. והוא ממשיך הלאה, ירמיהו מגלה לנו ממש את השמות של המפלגה המתחרה של נביאי השקר. יש שם אחאב בן קוליה וצדקיה בן מעשיה, הם מעוררים את העם מיד לשוב לארץ. ירמיהו משער כנראה שההשפעה של המפלגה הזאת היא מאוד גדולה, מכיוון שהוא הופך אותם, את אותם שני נביאי שקר, לסמל, לקללת כל הגויה. מה הוא אומר להם? ישמחה שם כצדקיהו וכאחאב אשר קלם מלך בבל באש. ירמיהו מאשים אותם גם בזנות, יכול להיות שנכון, יכול להיות שלא נכון, האם זה הוא יודע, האם זה שמועות שהגיעו אליו. אבל בואו ננסה לקרוא את העמדה של השניים המואשמים המותקפים על ידי ירמיהו מהזווית ההפוכה. בואו ננסה לקרוא את העיתון שלהם. נכון, אנחנו קוראים בתנך את קולו של ירמיהו, דבר השם שבפי ירמיהו. אבל גם הם אומרים משהו בדבר השם שבשפה שלהם. אני לא יודע איך נקרא לעיתון שלהם. המפלגה של המסתגלים לבבל זה עיתונו של ירמיהו, והמפלגה של נאמני ארץ ישראל, צריך לומר, בראשותם של הנביאים האלה, צדקיה ואחאב בן קוליה. הנביאים האלה נושאים מטען מלא פטריוטיזם, הם ישראלים, הם לא יוותרו על הישראליות, הם לא משלימים עם גזירת 70 השנה של ירמיהו, הם מבקשים בכל מחיר, אנחנו שווים לארץ ישראל, אנחנו לא מקבלים את אלה שמרדימים אותנו, אנחנו נחזור לארץ והימה, אנחנו לא מבינים איך ירמיהו יכול להגיד לנו לחיות, להתחתן, להוליד ילדים, להתפרנס על אדמה טמאה, ללא ארץ ישראל, אומרים שני הנביאים האלה שמובילים את הקמפיין הגדול של הבערה של בבל, של יהודי בבל נגד בבל, אנחנו לא נחיה ללא ארץ ישראל, חיינו אינם חיים, אנחנו רוצים להיות ממשיכים של כלב בן יפונה, אנחנו רוצים למרוד בתבוסתנות הזאת של אלה שמסתגלים, עלה נעלה, יכול נוכל, יש להם קול מאוד מאוד דרמטי לשני הנביאים האלה. ועכשיו אנחנו שומעים את ירמיהו שלנו בפרק כ"ט, אומר להסתגל, להסתגל, אנחנו נשרף באש מלך בבל ולא נחיה על אדמתו. זאת מפלגה רצינית רבותיי, לא מדובר פה איזה שני אנשים הזויים שירמיהו יכול להתעלם מהם. הם מובילים מהלך גדול שמציס את יושבי בבל כנגד ההישענות על הגולה, כנגד ההישארות בגולה. הם רוצים הביתה, הם רוצים לארץ ישראל. זאת מפלגה ציונית, המפלגה הזאת היא רצינית, היא כנראה גם יצרה קשר מאוד טוב עם שארית היישוב שנמצא בארץ. כי כשמגיע המכתב של ירמיהו, ששם, בבבל, מגיע המכתב הזה, שומע אותו שמעיה הנחלמי, כנראה מראשי המפלגה הזאת, והאיש הזה, שמעיה הנחלמי, שולח מכתב תלונה לממונה על הסדר והמשמעת בבית המקדש. תתארו את הדבר הזה, המשלחת שהגיעה לבבל מקבלת מידי שם, יהודי מקומי, שמעיה, מכתב תשובה. אבל הפעם המען של המכתב הוא רסר המשמעת של בית המקדש, וירמיהו מספר לנו מה היה כתוב במכתב של שמעיה. אל שמעיה הנחלמי, אומר ירמיהו אצלנו בפרק בפסוקים כ"ד ואילך, כה אמר השם צבאות, יען שלחת ספרים אל כל העם בירושלים, ואל צפניה הכהן ואל הכהנים לאמור, למה אתם נותנים לאיש משוגע להתנבא, ונתת אותו אל המהפכת? אתם שומעים את קולו של שמעיה? פונה לכהן הממונה בירושלים, מה הוא אומר? הוא אומר, אתם לא נורמלים שם בירושלים, איך זה יכול להיות שאצלכם בירושלים, כל משוגע מכל כפר בענתות או יהימה, יכול לעשות מה שהוא רוצה? אין סדר, אין משמעת? אפשר לקרוא ליהודים להסתגל בגולה? אתם אנשי ארץ ישראל, אתם לא יכולים לרסן את הקולות של התבוסה הזאת, את הקולות של האנשים הבוגדניים האלה? איזה קול אדיר יש לו לשמעיה הנחלמי, קול מלא אהבה פורצת של ארץ ישראל. ברור לכולם ששמעיה הנחלמי הוא לא אדם אנונימי, כי הכהן באמת אצלנו בפרק מזדרז, שולח את ירמיהו לשימוע בגלל המכתב שהוא קיבל. ויקרא צפניה הכהן את הספר הזה באוזני ירמיה. ואז ירמיהו פורץ בעוד נבואה אצלנו בפרק. הוא פורץ נבואה שכולה מכוונת אל אותו שמעיה. פסוק למד אצלנו בפרק, דבר השם אל ירמיה, שלח על כל הגולה לאמור, כה אמר השם אל שמעיה, יען אשר ניבא לכם ואני לא שלחתיו, ויבטח אתכם על שקר, לכן כה אמר, הנני פוקד על שמעיה ועל זרעו, לא יהיה לו איש יושב בתוך העם הזה, ולא יראה בטוב אשר אני עושה לעמי, נאום השם כי שרה דיבר על השם. אתם מבינים, בכל התמונה מהתכתובת של פרק כ"ט, אנחנו רואים תמונה מאוד מאוד ברורה. יש לנו מפלגה ישראלית, מפלגה ישראלית שכנראה שולטת במקדש, וכנראה יש לה הרבה תמיכה גם בסביבותו של המלך צדקיהו. הם מחזיקים בביטחון שיש לנו ארץ, ובזכות זה שיש לנו ארץ, אלוהי ישראל לא יכול לטוש את עמו מארץ ישראל. שום דבר לא יכול לשנות את הנוסחה של עם יושב בארצו לבטח, לעולם לא יהיה חורבן. וגם בבבל המפלגה הזאת מוצאת אחיזה, המפלגה של שמעיה הנחלמי, המפלגה של אחיו וצדקיה, כנראה מצליחה לעורר איזה איש שקט שם בקרב יהודי בבל. מלך בבל, שיודע את הדבר הזה, הורג אותם, שורף אותם באש. אבל ירמיהו בכל זאת מודאג. אם אולי היה מודאג, הוא לא היה שולח איגרת. הוא זועק שוב ושוב ליהודים, שקר, שקר. אבל זה לא עוזר לו שום דבר. לך תשכנע עם שהנחלה שלו, זאת שהוא קיבל מאבותיו, היא מופקדת עכשיו 70 שנה בידי זרים. ותשאלו את עצמכם, מה עמדת צדקיהו בתוך כל הסאגה הזאת? המלך הצעיר שיושב על כיסו, כפוף למלך בבל, רוחות מלחמה של מרד תוססות גם בבית וגם בחוץ. האם הוא יצטרף למרד? האם הוא ימרה את פיו של נבוכדנצר? יצטרך לחכות לפרקים הבאים.